Free Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
אז שלום וברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מובילים ומרתקים מתחומים שונים ומנסים לפתח איתם רעיונות שיתמודדו עם האתגרים הגדולים של המדינה. בדגש על יוזמות שניתן ליישם במהירות יחסית ובתקציבים סבירים. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות, ובכל פרק ילוו אותי ברעיונות סטודנטים בתור נציגי הדור הצעיר.
תודה רבה יוסי, שלום. אני גליה סמסון, סטודנטית ליזמות ומנהל עסקים. ואני מאוד שמחה להיות פה היום ולארח ביחד איתך את היזם העסקי והחברתי, אייל נווה. אייל, שלום.
שלום. אני חייב להגיד רגע משהו קטן.
כן, בטח. כן.
אפשר להיות הכי אופטימי בעולם, אבל צריך לזכור שיש לנו פה ממשלה ששכחה מה היא צריכה לעשות. הכל פה התהפך במדינה הזאת בשנים האחרונות, מממשלה שאמורה לייצג אותנו, לשרת אותנו, הפכנו נתינים שמשרתים את הממשלה, ואת הדבר הזה צריך להחריב מן היסודות. כשמדברים על התחלה של אופטימיות, אי אפשר לחסות את מה שקורה. זאת ממשלה, עכשיו ברגעים אלו מתקיים דיון בכנסת על פיצויים לשאגת הארי לעסקים, ולא נותנים לראש עיריית קריית שמונה לעלות לדיון. זה בעיניי השתקה הכי ברורה בעולם, לא לשמוע מה קורה פה. אני שמח על כזה פודקאסט, הוא מצוין להתחיל להניע דברים, ועשינו המון דברים לדבר עליהם, אבל אי אפשר לשכוח מה שקורה פה כרגע במדינה, זה אסון לאומה.
אוקיי, אז
זה ספתח.
טוב, אז אייל. אני חושב שבשנים האחרונות אנשים רבים נחשפו לעשייה שלך. בכל זאת אני רוצה להציג אותך בקצרה. אז אייל נווה, יזם ואיש עסקים בתחומי הנדלן וההייטק, מייסד ומנכ"ל רשת חללי עבודה המשותפים מיקסר, ולצד זאת גם אחת הדמויות הבולטות ביותר במנהיגות האזרחית בישראל בשנים האחרונות. נווה לוחם ומפקד בסיירת מטכ"ל ומשרת מילואים פעיל, נמנה עם מקימי ארגון אחים לנשק, ומאז 7 באוקטובר היה ממובילי הקמת החמ"ל האזרחי, שהפך לאחת ההתארגנויות האזרחיות המרשימות והמשפיעות שקמו כאן בזמן המלחמה.
תחת ההנהגה שלך, החמ"ל סייע לצה"ל, למפונים, למשפחות החטופים, למשפחות השכולות ולאזרחים שנפגעו ביחד עם העסקים שנפגעו, מתוך רוח של אחריות, יוזמה וערבות הדדית. אייל נווה מביא איתו שילוב נדיר של ניסיון עסקי וניהולי, שירות ציבורי עמוק ומחויבות אמיתית לעתידה של החברה הישראלית. אבל מעבר למה שנעשה בפועל, אייל מייצג גישה של אחריות אישית ושל עשייה. גישה שבה אנשים בוחרים לקום ולפעול כשיש צורך. בשיחה היום ננסה להבין איך זה קורה, איך הופכים יוזמה לפעולה, איך בונים שיתופי פעולה בין אנשים, ואיך כל אחד מאיתנו יכול לקחת חלק בעשייה שמחזקת את החברה שלנו.
פייר, קל.
כן.
זה התוכנית.
תודה, גליה. אוקיי, אז אייל, בוא נתחיל כמה שאלות ראשונות ככה יותר להיכרות וחימום, ואז נצלול לרעיון שאתה רוצה להציג היום. אז אולי תספר לנו משהו על עצמך, שאנחנו לא יודעים, סיפור אולי משעשע, מרגש, מפתיע, תחת הכותרת, את זה לא תקראו בוויקיפדיה.
תראו, זה אולי כן, וואו, אז לא מרגש, אבל באחד שצורך תקשורת ועובד עם תקשורת, והשיווק הוא חלק מחיי, אין לי טלוויזיה בבית.
זאת אומרת, אף אחת?
אף אחת.
וואו.
לא עובד בבית טלוויזיה, יש מחשבים וכולי, אבל אנחנו לא האלה שמתיישבים בשעה 8 מול הטלוויזיה, ופותחים את הטלוויזיה ומתעדכנים וכולי. כשאני מגיע הביתה, אני מנסה, יש לי 6 ילדים.
וואו. 6 ילדים?
6 ילדים, כן.
מה הם אומרים על היעדר הטלוויזיה?
לא, הוא לא מפריע להם. האמת שיש להם את המכשירים הקטנים האלה, אבל אנחנו די מנסים להגביל את המוצר הזה בתוך הבית, הוא מושך את כולם לכל מיני כיוונים. וזה קשה, זאת מלחמה. אם אתה לא נמצא שם, אז אתה מול החברים שלך וכולי.
כן.
אבל כשיש 6 ילדים, אז תמיד שמח בבית, ותמיד יש היגונות מכל כיוון. אז זה איזשהו מקום שמאזן טיפה את הבלגן. אז אל תשאלו אותי על האח הגדול, או על המרוץ למיליון. אין לי מושג, לא מכיר אף אחד. אני מתעדכן אחר כך.
אוקיי. ושאלה שנייה היא, מה שלומך? וכשאני שואל מה שלומך, זו שאלה כבדה, זה גם היום, אבל גם בכלל, יש פה תקופה מאוד מאוד מאתגרת שעוברת על המדינה כבר שנים. אנחנו כרגע בלחימה בצפון, אולי המשך של לחימה מול איראן, לא ברור, מה שלומך?
אני מאוד מודאג. אני חושב השבועות הולכים לרעתנו, זה שבוע שבו ראש הממשלה משתלט על כל גופי הביטחון בעצם, בסדר, מסתכל על זה, יש לנו ראש מוסד חדש, השבק, המשטרה, אנחנו בתקופה מאוד לא ברורה לאן המדינה הזאת הולכת, ואני מודאג, אנחנו לא חוקרים דברים שהיינו צריכים לחקור אותם, ועל חקירה אנחנו מכירים, אנחנו לא עוסקים בלדאוג לשיקום ופיתוח של הצפון והדרום כמו שצריך. אנחנו בעיקר עם שסע מאוד גדול שהולך ומעמיק, יש פה מכונת רעל שמרימה אות, זאת אומרת, התהליכים פה מאוד מאוד קשים, ואני מודאג מהאירוע הזה, ומצד שני אני גם אופטימי, כי אני חושב שהתעוררנו, ההתחלה היא התחלה של התעוררות והבנה שהחברה האזרחית חייבת להיות מאוד פעילה, מאוד אקטיביסטית, היא חייבת לדחוף קדימה את המדינה הזאת, ובלי עבודה של החברה הזאת שהתעוררה על כל הדברים, אנחנו כבר לא מוכנים לקבל את הדברים שעוברים לנו, אנחנו פתאום מסתכלים מה עושה הממשלה, בכל פרט, בכל פסיק, בכל אות, אנחנו עובדים, ויש לנו פה עכשיו, אנחנו בדיוק בנקודה המסוכנת, שאינו נצטרך לצלוח אותה, המדינה הזאת הלך לשני כיוונים, או למדינה משיחית, תיאוקרטית, נכשלת בעיניי, כזאת שמקדשת רק את הבינוניות, לבין להמשיך כמדינה מתפתחת ומתקדמת, וחלק מאומות העולם וכולי, אנחנו בנקודת בצומת הזאת, ופה יש נקודת הכרעה מאוד גדולה, זה לקראת הבחירות שלנו, ואני מאמין בהתעוררות שקיימת עכשיו, ובאזרחים, והוכחנו בשבעה באוקטובר, כשלא הייתה פה ממשלה, כשהממשלה הזאת קרסה על כל הגווני, על כל המשרדים קרסו, לא היה, אולי משרד העבודה טיפה, אולי טיפה עבד, אבל לא היה פה כלום, ובטח נתאר את זה טיפה, ממשלה שאנחנו חייבים לעשות שינוי, אנחנו הולכים במדרון, שבו אנחנו מקדשים את האנשים שהם מלקקים, נאמנים זה, לא את המקצוענות, לא את הידע, אנחנו כל הזמן מתכווצים, והמדינה הזאת הולכת למקום לא טוב בעיניי, ואנחנו נלחמים על זה.
אז אם אני מסכם, מה שלומך היום? שלוש מילים, נסער, מודאג ואופטימי.
ומאמין, כן.
ומאמין, יפה. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך, אתה מגיע מעולם של היזמות ושל הניהול, בשנים האחרונות לקחת חלק בעשייה שהיא יותר אזרחית, אזרחית רחבה. מה הרגע שהבנת שאתה לא יכול להישאר בצד, שאתה חייב לקום ולעשות?
זה קל מאוד. רביעי בינואר 23, עולה שר המשפטים ומכריז על הרפורמת המשילות שלו, ואני מבין בשנייה אחת שכל מה שגדלנו עליו, כל ה-DNA של הדמוקרטיה, של המדינה החופשית הליברלית, המקום שבו אין גבולות, הילדים שלנו אין להם זכויות, וזה, הכל קורס. מישהו תוקף את הדמוקרטיה הישראלית. יש פה רגע אחד מכונן, שאתה מבין שבו הכל משתנה לך. כאילו, יש איום על הזהות שלי. עכשיו, זה זהות ש-30 שנה אומרים לנו, אתם לא טובים, אתם לא יהודים, ארתור הארור, אתם זוכרים, אתם לא יהודים, אתם הם ואנחנו. 30 שנה אומרים, אין לכם ערכים. ופתאום יש התקפה, זה בלי טילים ובלי מטוסים, על הדמוקרטיה הישראלית. שם אנחנו מבינים, זה אני ועוד חברים, אנחנו עושים מילואים באותו זמן, מבינים שמתעוררים. אין לנו זכות, אין לנו אפשרות אחרת, אלא להתחיל להיאבק, זה מתחיל נורא נורא פשוט, אבל להיאבק על הזהות ועל הערכים שלנו, כי מישהו תוקף, מישהו הולך לפרק לנו את הדמוקרטיה מבפנים. אז זה רגע מאוד מכונן, ושם אנחנו מתחילים להתארגן, זה קבוצה גדולה. זה לא מעט אנשים, זה לא התחלה של אחד שמתחיל להניף דגל, אלא קבוצה שנערמת לאירוע הזה, ואנחנו אומרים, חבר'ה, אנחנו הולכים בשביל הילדים שלנו לעשות המסע, בעיניי, המסע הכי קשה, הכי ארוך, הכי חשוב לעתיד של הילדים. אני מגייס בשנה הבאה שני ילדים לצבא, ואני מבין שאנחנו הפקרנו את הזירה הציבורית, החברתית, אנחנו מתעסקים בעצמנו, מתעסקים בחיים, חיים מחיים נורמליים, במדינה ליברלית, חושבים שהכל בסדר, הכל אפשר, ופתאום, במכה אחת, מכניסים צלם להיכל, זה אירוע מבחינתנו משנה, והבנתי שלי, יש יכולת יצירתית, ויכולת להוביל, ויכולת לפרוץ קדימה, זה לא היה, לא הייתי מעורב, הייתי התנדבתי וכזה, אבל לא הייתי מעורב חברתית, שאפשר להסתכל עליי, התעסקתי בעצמי, לפרנס, גם ככה קשה פה בחיים בישראל, זה לא איזה מקום כן. ש... אז ברגע הזה הבנתי שמפה יש פה מסע, גם אמרתי את זה לילדים ולאשתי, וקיבלתי את הגב הזה, זה גב מאוד חשוב משפחתי, לקבל אותו ולהגיד, יש לך את החבל רוץ כמה שאתה יכול, וזה רגע של התעוררות, אנחנו מתקבצים המון אנשים, אנחנו הולכים לדבר על זה, אנחנו בונים את התובנות שלנו, ואיזו התובנה שהאירוע הזה הולך לפרק את העם. זאת אומרת, ההתחלה שלנו, בהתחלה באחים, כתוב, ההפיכה המשטרית קוראת את העם. זה מה שאמרנו, חבר'ה, אתם הולכים לפגוע בזהות, בערכים שלנו. יש רגע אחד שאתה אומר, פה אני לא מוכן. זה רגע, וזה מסע, מאבק, נקרא לזה כל דבר שאפשר לצאת, שהוא כל כך עמוק, הוא כל כך בסיסי, ופתאום יוצאים כל הערכים שחלקם ערכים של יהדות, וחלקם ערכים של חברה, של שוויון, כל מה שגדלנו לו, ולא ידענו להסביר אותו ממש, ממש, לא ידענו לספר את הסיפור האמיתי שלנו, יוצא קדימה, משם זה מתחיל.
יאללה, יש שאלה ככה ספונטנית.
מותר לך.
אני רואה שאתה מדבר על זה עם תשוקה באמת מהקרביים.
אני לא ישן כבר 3 שנים, כן. כן.
מה תגיד למבקרים? שאומרים, אחים לנשק, הם אמרו, לא נשרת, לא נתגייס, לא נתנדב, והם, יש כאלה שאפילו אומרים, איכשהו קשורים לזה שהיה את הישיבה באוקטובר, כי החמאס הבין שאנחנו מפורקים ומפורדים,
ואין המצבה. אז זה מלא שאלות, אז בואו נעלה עליהם במלא שאלות. אז בואו נתחיל מהסוף שלך. קודם כל, בכל המסמכים של החמאס, אומרים בדיוק, ההפך. הם אמרו, חבר'ה, תראו, אם תתקפו, אז כולם יחזרו, דרך אגב, וכל רעיון שאלו אותי, האם תתגייס לצבא באותו זמן, התשובה היא, היה ברור שכן. אם תתקפו, תחטפו מנה הפיים. שתיים, הם לא באמת, יש בעיה של קשירות וכו', כל העולם הזה, זה אחד. שתיים, אנחנו, מי זה מתנדבי המילואים? בואו נסתכל זה מדובר על 2% שעושים מילואים. מדובר על האנשים שמגיל 40 מתנדבים. אני, כמו כל שנה, מגיע, עושים לי טסט, בודקים אותי, בדיקות רפואיות וכו', ואני מתנדב. כמעט ואף אחד לא עושה את זה במדינה הזאת. ואמרנו, חבר'ה, אנחנו לא נשרת מדינה שבו אתם מובילים אותנו לדיקטטורה בצורה, ונלחמנו על זה, והתרענו ואמרנו וכו', ולא עברנו על רבע חוק. בסדר? צריך להגיד, המשתמטים הברורים נמצאים בממשלת נתניהו היום, די היום. החרדים לא משרתים, לא יעזור כלום. רוב ההנהגה שלנו לא עשתה צבא. מישהו שבקבינט הביטחוני היום, התאמר בן גביר, ולא עשו צבא, לא יעזור כלום. מי שעשה צבא, מי שיקריב, למה קראנו לזה הרי מחאת המילואימניקים? למה קראנו לזה אחים לנשק? כי אמרנו, זה המקום היחידי שלא יגידו שאנחנו בוגדים. אנחנו האנשים היחידים, 2% האלה, שבאים ומתנדבים, ועוזבים את המשפחה, ועוזבים את הילדים, ועוזבים את העסק, ובאים לעשות. אותנו תאשימו, אנחנו מלח הארץ, אותם. אבל מכונת הרעל הייתה חייבת למצוא סיבה, דרך סיבה מאוד ברורה, ואנחנו התרענו דרך המון זמן שיש מלחמה. אני אספר סיפור במילת הסבירות, כן. אנחנו נערכים, זה היום המכונן שלנו בעצם באירוע הזה, בית הנשיא, הנשיא שלנו, מארגן איזשהו מתווה לפשרה, שנתניהו נתן לו אישור. ואנחנו הולכים, באמת, אנשים מהמחאה וזה, בלי אישור, בלי כלום, הולכים ומאשרים את המתווה הזה, שכנראה אחרי שהמתווה הזה היה עובר, אני לא הייתי נשאר בחיים הציבוריים, כי המחאה, אבל אמרתי, חבר'ה, יותר חשוב מהדבר הזה, כי אם תהיה פה מלחמה, זה יהיה על ראשנו.
מתווה לרפורמה המשפטית.
מתווה לרפורמה, לעילת הסבירות, לאירוע הזה. יש יום כזה שאנחנו עולים לכנסת, לפני ההצבעה, מגיעים 200-300 אלף איש, בלילה לפני זה נערכים, עם מועלים וכו', ואנחנו נקראים לשיחה, ואנחנו באמת עד שעות הקטנות של הלילה נקראים ואומרים, אנחנו הולכים על המתווה הזה. אני מזכיר לכם, באותו זמן נתניהו הוא התייבש, ולכן יש לו קוצב לב כרגע בבית חולים, והוא באמת נשאר את המתווה הזה, ואנחנו מאשרים גם כן, ויודעים שזה חוטפים. בבוקר הוא מתהפך, כי בסוף נכנס יריב לוין, הוא אומר לו, לא, לא תהיה לך ממשלה בדבר הזה, במתווה הזה. את הדבר הזה, זה היה נגמר באותו רגע, והיינו והוא ממשיך, ואז אתה מבין שאתה נלחם במכונה לא רציונלית. אנחנו אנשים נורמטיביים, אנשים שלא עוברים על החוק, אנשים שחיים שקטים ורגועים, אבל המערכת מצד שני היא לא נורמטיבית, היא מופרעת. אתם לא זוכרים, היו 217 חוקים שהם כולם מפרקים את הדמוקרטיה. הרי איך האירוע הזה מתחיל? זה אירוע שבו הם מניחים חוקים נורא קטנים, שאם הם היו טיפה יותר פחות גרידים באירוע הזה, זה הכל היה עובר, כי מה זה עילת הסבירות? מי מבין את הדבר הזה? יועצים משפטיים, רוב מיוחס, הייתה פה מטרה לפרק את האיזונים והבלמים של המדינה הזאת. צריך לזכור, זה אירוע שאי אפשר לוותר עליו. אם היה בית המשפט מוחלש, אז דרך אגב, המלחמה בעזה הייתה כזאת שכל החיילים היו הולכים לדין של האג והיו נשפטים, והיינו בתוך כלא פה, בתוך המדינה הזאת. אבל עוד לפני כן, היה פה אירוע שבו הם דרסו את אותנו, ציבור שלם עמד, 2-3 מיליון אנשים יצאו לרחובות עם דגל, ואמרו, חבר'ה, תעצרו. אני אזכיר לכם עוד משהו, כשהיה שגלנט פוטר והלכו לבית הנשיא, היחידים שאמרו, אנחנו עצרנו את כל המחאה שלנו, אחים לנשק, עצרו את המחאה, אמרו, הנה, זה מה שרצינו, תדברו. רק אז גילינו שהם עושים בכאילו, הם באמת לא מדברים, לא מעניין אותם. הם דורסים קדימה, יש להם תקוח, יש להם שלטון, הם מחזיקים את המושכות, ועם זה הם רצים. ובאירוע הזה הבנו שאנחנו מול אנשים, ותשאלו היום מי חושב שנתניהו אמין, תקבל אפס, הוא משקר כל הזמן, כמו שהוא נושם. בשלב עשינו צחוקים ואמרנו, חבר'ה, נקים מכונה, שתסתכל מתי הוא משקר, אבל בשנייה שהוא פותח את הפה. אין אמון, אין אמינות, אין כלום. זה מתחיל מראש הממשלה ועובר קדימה. ואלימות, והם מסובכים בכל דבר. ואתה מקבל בתוך הממשלה שלך מלא אנשים שעברו על זה. הם הולכים, מובילים אותנו. אתם יודעים, אבל קרה משהו, ראינו את הונגריה השבוע. מה שקורה, אז תמחקו את זה אחרי זה, כי אמרתי עכשיו מה הזמן, זאת זה קרה. אבל הנה הונגריה... הנה הונגריה, שנה, אתם רואים שהעם משנה את הכיוון. אפשר לשנות את הכיוון, החברה יכולה לשנות את הכיוון. אנחנו הולכים למקום שבו רוצים לפצל אותנו, לעשות שבטיות, לפרק אותנו. דרך אגב, אחרי השבעה באוקטובר היינו היצור הכי אהוב. היינו האחים לנשק, החמ"ל האזרחי שהקמנו.
זה מוביל לשאלה הבאה, תשאלי אותה את השאלה הבאה.
כן. ספר לנו על החמ"ל האזרחי. זאת אומרת, מתי התחלתם, מה היו הפעילויות, למי עזרתם, איך עזרתם, כל דבר שתוכל לשתף אותם.
וואו, אנחנו צריכים עכשיו 7 שעות בערך, בשביל להבין איך נראה החמ"ל האזרחי. בשבעה באוקטובר היה ברור שאנחנו משנים פאזה, שואלים אותי, מה השינוי הזה, הרי זה אותו דבר, דרך אגב, פה יצאנו להילחם על המדינה, להגן על המדינה, בסדר? מתקיפה מהבית, פה יצאנו להגיד על המדינה, מתקיפה מבחוץ, זה אותה עבודה בדיוק, אי אפשר לשנות, זה רק שינוי של מה עושים, אבל זו אותה עבודה של אותם אנשים, הקמנו עם המון אנשים טובים את החמ"ל האזרחי כבר, אני חושב שהאירוע הראשון התחיל בשמיני באוקטובר, שהתכנסנו אצלי במיקסר, במקום הזה, והתחלנו לבנות, עוד לא הבנו מה קורה, עוד כולם היו בתוך הבלגן, והתחלנו לבנות לפי 3 סגמנטים נורא ברורים, לעזור לצהל לנצח, זה היה ברור שאנחנו בתקלה שמה, וצריך לסייע לצהל, לעזור לכל משפחות החטופים, הנהדרים אז באותו זמן, הפצועים וכולי, ולסייע לכל התושבים מסביב, 3 המטרות על מלמעלה, ואחר כך בנינו גוף שהוא מאפשר, והמון פעילות, אני חושב שעשינו בערך 200 פרויקטים, אני אזכור קצת פרויקטים בשביל שנבין את האירוע הזה, מהגדולים לקטנים, ואני יכול באמת שעות לדבר על כמות פרויקטים בלתי נגמרת באירוע הזה. פה כמובן יש את אחד האירועים הכי, חמ"ל נהדרים, הוא קם על ידי פרופסור קרין נאון פה באירוע, זה אירוע בעיניי מטורף, לא היה למדינה שום ידע, שום מידע, הקימה מיזם עם טכנולוגיה, עם הבנה, עם להגיע לדארקנט של כל מקום, היא זאת שסגרה לצהל, ללהב 433, שקוראים להם, ל-8200, כמעט את כל המסגרת של הנדרים, עם מערכות מטורפות. אז זה היה עולם אחד
של חלק. פרופסור קרין נאון שלנו.
שלנו, כן, שלנו, של
דיקנית. דיקנית בתקשורת פה.
כמובן.
כאהבה.
400 איש במשמרת, 24-7, אנשים שצפו בכל הדברים שרק ראיתם, זיהינו לאן כל אחד הלך. אני מזכיר לכם, אנשים התחבו ימים בתוך מכולות של זבל, כי לא הבינו מה קרה. אנשים היו בתוך גומות כאלה, חיפשנו מקוות מים, סרקנו את השטח, היא עשתה עבודה... אי אפשר להסביר את זה, באמת, זה שעות של להסביר מה היה רק בחמ"ל הנהדרים באירוע הזה. התחלנו לטפל בצהל כמובן, הבנו שהבעיה הראשונה, אתם זוכרים, הייתה בעיית אפודים, לא היה אפודים, וקרמים, זאת היה הסיפור. אנחנו תוך 5 ימים הנחתנו בארץ 10,000 אפודים, למדנו, זה חלק, אם מסתכלים על החמ"ל, זה עושה לי צמרמורות, אם מסתכלים על החמ"ל האזרחי, האנשים שם, ההון האנושי המטורף של האנשים, היכולת להביא, ללמוד, להבין מה זה אפוד קרמי, זה לפי משקלים וחדירות, לסגור עם הצבא, שאנחנו מביאים את האפודים, מנחיתים אותם בארץ, מסיעים אותם לצבא, עושים בדיקה של, שהם עובדים, עוברים את התקן, ואחרי זה מזוודים אותם, ואז נותנים לצבא להעביר אותם עשרות אלף אפודים, אבל על זה תוסיפו, לא היה מדים לחיילים, לא היה שעונים, לא היה משקפי מגן, לא היה מדים, לא, אנחנו הבאנו כמויות מטורפות, כל מטוס, ניקח את עינת גז, שהייתה אחראית על כל המטוסים, אנחנו נדענו איך נראה מטוס, איך הוא נוסע, מה המשקל שלו, מה מותר לו להביא, איזה משטחים וכו', הבאנו דברים מטורפים, כל החוס, הצלנו המון נפשות, כל החוס מעורקים, כל הציוד הרפואי שהבאנו, כמות מטורפת לצהל, מזכיר לכם, לאט את נפתח הצפון, אז הם שמו את כל החיילים במקומות, הכל היה בוץ וירד גשם, בנינו להם סוכות מהפלריגים ומהשמשוניות של המחאה, בנינו להם, קראו לזה, לא זוכר, קראו לזה, היה סוכות מלאות שלא היו בגשם, החיילים שלנו, והחפנו להם את הציוד, ודאגנו לאוכל, לא היה אוכל בכמויות האלה, וטסנו אנשים מימין ומשמאל, פעילויות בלתי נגמרות רק בשביל הצבא, בסדר? ואז המשפחות השקולות אפילו, הקמנו, תחשבו משפחה השקולה, נמצאת באיזה מלון, באיזשהו מעוטף, אין איך לבקר אותה, אין איך את זה, בנינו ערכות שלמות של, של, של קבלה של אנשים, כיסאות, גזיבויים, קפה, כל מה שאפשר לתת, כאילו בנינו עכשיו מיליון פרויקטים, כולל לקחנו מלונות כדי להלין אנשים במקום הזה, בני נוער שלאט לאט, תחיל, מה קוראים בבני נוער, מה עושים איתם? כן. בנינו להם פעילויות לאחרי הצהריים, כדי שלא ילכו לסמים ואלימות וכל מה שזה, וכמובן מחשבים, רק מה שאפשר לתת, ובמלונות לדאוג לפסיכולוגים שדברים עם אנשים, לא היה, אין מערך פסיכולוגי בישראל שמטפל בכמות הזאת, ברמה הזאת, ושמגיעים לבית מלון, רגע, אין אפילו מקום לדבר, כי אין חדר אטום שלא יכול לדבר, אז בנינו חדרים אטום, כי אין אין דברים, אתם לא, אי אפשר להבין את כמות הדברים, וכמובן אדרנו ושתלנו, וכל היבולים שיש בשנה, זה אנשים שעבדו בעסק הזה, עשרות אלפי אנשים יום יום, בעוטף, כן, אבוקדו ותפוחי אדמה, אני עד היום מקבל פעם בחודש סק של תפוחי אדמה כאלה, שמובחרים מחברים, לא היה פעילות, והוצאנו את הציוד מבחוץ, וכמובן אי אפשר בלי החמל שהוקם בבית קמה, חילצנו 3,000 משפחות, לא היה מי שיוציא את המשפחות החוצה, תחת אש, אנשים בלי יכולת, לא מחוילים, אז ביקשו מאיתנו לשים חולצות של אחים לנשק, כדי שיזהו, שהצבא יזהה אותנו, בתוך שדרות, אופקים, שדרות, חילצנו אנשים, 3,000 משפחות, העברנו אותם לבדיקה פסיכולוגית, ואז למשפחה מאמצת, כאילו עשינו, ואפשר, רובוטים צבאיים, אין לכם מושג כאילו עד לאיזה רמה הגענו.
כמה זמן לקח למדינה להתעשת ולהיכנס גם לאירוע?
תראה, בחלק מהדברים היא עדיין לא באירוע. אני אומר את זה, בחלק מהדברים לגמרי. בחלק מהדברים המדינה באה ואמרה, בואו תעזרו לנו, זה היה לטובתה, גם היה לנו פעילות מול הצבא, מול המחס, כל מי שנכנס לארץ באותו זמן, אנחנו עשינו את הבדיקה, האם זה נצרח, לא נצרח וכולי. באמת, הבאנו כמויות של מאות טונות של, או אלפי טונות של, של, של ציוד שהגיע. זה היה מרומם, דרך אגב, החיבור הזה ליהדות ארצות הברית, ליהדות העולם, החבר'ה מאוסטרליה, מברזיל, תרמו, נכנסו לחנויות, קנו כל דבר ושלחו לארץ. זה היה אירוע. פעם ראשונה, הרגשתי שהם איתנו על מלא על מלא, כאילו, תמיד אנחנו, המדינה, תראה, בעולמות, קמנו גני ילדים, המון גני ילדים בעסק, קמנו המון מסגרות חינוכיות
במלונות של המפונים?
גם במלונות וגם כבר גם ביישובים, כי בסוף, וגם באילת וגם בטבריה, היו המון זמן במקומות האלה, הנוער הלך למקומות לא טובים, אתה משועמם, אתה נמצא בתוך מלון, חדר פצפון,
אתה יורד למטה. ואתה מפחל אחרי כל האירוע הזה.
ואתה גם, זה בכלל, אתה בתוך צורך פסיכולוגי ואלימות שמתחילה.
יש את אישה אולי על הרעיון.
צריך להגיד, אתה יודע, היום כבר אפשר להגיד את זה, הצבא הגיע לאירוע הזה, לא מוכן. צריך להגיד את זה באופן איזה, הצבא שלנו מהרבה סיבות, חלקו הבירוקרטיה, חלקו הוא חוסר המחשבה, חלקו הצורה שהצבא עובד, הצבא לא היה מוכן לאירוע הזה, הוא צריך לעבור ועד חקירה מפה עד ירושלים, לנער אותו, להפוך אותו פעמיים, להחזיר אותו למקום. אין סיבה שבעולם טכנולוגי לא יהיה לנגמשים, לא יהיה מצלמות.
כן.
שלא יהיה בטריות לטעון טלפונים, אנחנו נזכר כמות בטריות מטורפת, שלא יהיה כל כך הרבה חוסרים, כל כך הרבה חוסר הבנה של החייל הבודד בסוף. מזיוודים של זה, בנינו... קיצור, זה בלתי נגמר, זה באמת, את יכולה לשאול אותי את זה. שתיים, הממשלה בעולמות החינוך עוד לא חזרה כמו שצריך, עוד לא הכניסה את האירוע הזה. בהרבה מקומות, אנחנו רואים די היום, אתה רואה שעוד לא שיקמו, עוד לא שיפצו, עוד לא נכנסו באמת לאירוע הזה. אני חושב גם לא יכולה, הקימו כמה פעמים היה כבר לנו מנהל הצפון, מנהל הדרום, מנהל תקומה, מנהל זה. עכשיו קיבלו כספים, זה עוד לא, זה לא האירוע הזה. אין סיבה בעולם דרך אגב. ואמרתי את זה תוך כדי המלחמה, למה לא הגיע שר האוצר, שם לנו כסף, אמר, רוצו עוד קדימה. דרך אגב, כל מה שעשינו בתוך, בנינו כמעט אמזון באירוע הזה, כי שילחנו כולמות של ציוד בלתי נגמרת, הייתי רוצה שיקחו את המערכת שבנינו, מנדי תרמה לנו אותה, צריך להגיד את זה. מערכת מטורפת, בנינו אמזון, ידענו להגיע לחייל הבודד באי שם בדרום, להביא לו את המשקפיים שלו, כי הוא צלף והוא צריך את המשקפיים שלו, או כל דבר אחר.
וואו. טוב, אז בוא...
רגע, יש לי עוד, סתם.
זאת הייתה פתיחה דרמטית, אבל בוא נצלול לנושא של שמו התכנסנו. אנחנו מנסים לפתח פתרונות ישימים, יחסית מהירים, יחסית בתקציבים סבירים, לבעיות גדולות של החברה הישראלית. עשית את זה ותיארת את זה בחמ"ל האזרחי, עכשיו אני רוצה לדבר על הרעיון שבאנו לדבר עליו כאן, אבל ברשותך להתחיל דווקא מהבעיה. איזו בעיה איתרת, זיהית בישראל, שאתה רוצה לפתור?
וואו, עוד פעם, הבעיה היא קולוסלית, כאילו, אני מסתכל על כמעט כל אירוע, דיברנו, התחלנו בעולם על רפורמות, צריך פה רפורמות בהכל, זה לא אירוע שבו אתה אומר, הנה, אני פותר עוד משהו וזה הדבר, אנחנו נדבר על משהו יחסית קטן, אבל אני עם אלף רעיונות, אני כן אגיד את זה, כחובה להגיד את זה. השירות הציבורי בישראל חלש מאוד. את זה, אם היית שואל אותי היום, אם היית נותן לי פרויקט גדול, זה הפרויקט הראשון שהייתי איתו מתחיל. השירות הציבורי שבסוף הם לא משרתים אותנו. הם קרסו, ראינו את הקריסה הזאת, יש שם קביעות שיוצרת סטגנציה במערכת. אין רצון להצטיין. אין אפילו איך לתגמל אם רוצים לציין. אי אפשר להביא אנשים מבחוץ, כי אתה בתוך... כל השירות הציבורי שלנו בישראל חייב לעבור מטמורפוזה ענקית, כדי באמת לשרת אותנו, ופה הם בלגן אחד שלם. זאת תהיה מלחמה כבדה, אז נוותר עליה. אני כן... תראה, אני בא היום עם פתרון שאני מוכן לי בראש, תמיד הם אומרים, וזה אולי לך, זה העולם שייך לצעירים, נכון? זה המשפט שאתם אומרים. אני חושב שגילינו שהעולם לא שייך לצעירים די היום. אני חושב שהחבר'ה היותר בוגרים, היותר מנוסים, אנחנו תמיד מסתכלים על הדור השלישי, כי אנשים שיאללה, הם עוד שנייה, אני חושב שיש שם מערכת מדהימה של אנשים שרוצה לעשות, שהיא חיה, שהיא בועטת, שיש להם יכולות בלתי נגמרות. ראינו את זה מאוד בצורה פנומנלית בחמל האזרחי, איך הם מביאים את עצמם מידי ביטוי בצורה הכי טובה, והם שקולים, ויש להם כבר כסף מספיק לרוץ קדימה, והם מסורים לעבודה שלהם, ואנחנו תמיד הסתכלנו על באמת, על האנשים האלה, עם הכנסה פנויה, גבוהה וכולי,
כן.
כי אנשים שכבר, מה לעשות איתם, מזקנים, ככל שאני מתקדם לכיוון הזה, אני מבין, סתם אני צוחק, יש להם ערך בלתי נגמר, אני כן חושב שהמדינה צריכה להתחיל להשתמש בהם, להתחיל לקח אותם ולפתח את הערך הזה שקם בשלוש שנים האחרונות, זה קהילות, נבנות לאט לאט קהילות. אני חושב
ש... מכוון פנסיונרים?
אני מדבר אנשים שכן, הסגור שלישי אחרי, פנסיונרים או לקראת הסוף, הידע, הניסיון, היכולות שלהם, אפילו זה שהם יותר מיושבים באירוע הזה, אני חושב שזה יתרון אדיר למה שקורה.
זה אותם wise elders שפרופסור נאווה דיברה עליהם בערך.
לא בדיוק. לא משנה.
אוקיי, תוכל, אני זרוע, אני זרוע.
לא, לא, זה לא נכון, אבל בסדר.
ראינו, אז רואה, אני בא עם אירוע שבו, אני חושב שמתפתחות פה המון קהילות, בסדר, אם אני לפני שלוש שנים לא הכרתי את השכנים שלי מספיק טוב, בסדר, את האזור שלי מספיק טוב, את הצרות, אני אומר תמיד על עצמי, לפני שהתעוררתי, לילדים שלי בלימודים, פגשתי את המורה רק בסוף שנה, ומה שעניין אותי זה אם תקבל תלושי או מגבת למתנה. זה לא, באמת לא התעסקתי בכלום. אני חושב שיש היום ירידה יותר עמוקה לפרטים, יש כניסה לכל מיני תחומים, ואני חושב שאת האנשים המבוגרים אפשר להסתייע בהם, לשיקום של המדינה הזאת, כי יש פה המון המון דברים שקורים, והם יכולים להיות עזר אדיר באירוע הזה, ואני מדבר על לקחת אותם, ולקחת אזורים מוכי אסון במקומנים, בין אם נפל שם טיל, או בין אם מוזנחים לגמרי, ולהביא אותם לשם, בין אם לשפט שם, בין אם לסייע שם לאנשים שאין להם יכולות בזה, אנשים יותר מבוגרים, אנשים עם מגובלויות וכו', בין אם לשהות שם ולקחת חלק, בין אם לסייע שם בכלכלה, אנשים מבוגרים, בואו נתחיל להפעיל אותם, בואו נתחיל לבנות להם, הם גם צריכים את הפעילות, וגם רוצים להרגיש חלק אמיתי, ועשינו את זה בחמ"ל האזרחי, אני אקח פעילות שעשינו מהותית בדבר הזה, אנחנו שיפצנו את השכונה הראשונה בכפר עזה, אנחנו היינו ראשונים, והסתכלנו לדבר הזה, ולקחנו שכונה 16 יחידות, ואנחנו משפצים ראשונים, והכל נבנה על אנשים שמתנדבו, פשוט באו והתנדבו ושיפצו. אנחנו לקחנו קבלן שמלווה אותנו, לקחנו את האנשים ונתנו להם את כל הכלים והסמכות והדרכות שאפשר, והגיעו אנשים, התחננו, אנשים לבוא, הגיעו 10,000 איש לאירוע הזה,
וואו.
כי נתנו לאנשים להגיע פעם אחת, כי כל כך רצו, כל כך השתוקקו, הם הרגישו
וואו.
פעם ראשונה שהם באים למקום, ויש להם עם מי להילחם, על מה להילחם, בשביל מה, הם ראו, בנינו ביחד חזון לבנות מחדש שכונה שאנשים יגורו בה. והם כל כך התחברו לדבר הזה, והם נתנו וואו. מעצמם, ולימדנו אותם לעשות גבס עם כל הזה, ולצבוע, וטיח, וראיתם אנשים שאתם סוחבים, אנשים בני 80 ו-90, וסוחבים משקלים,
די.
שאני לא, זה הילדים שלי לא סוחבים, אני אומר את זה כאילו ברמה הזאת, ואומרים, תנו לי לחזור, ותנו לי להרגיש חלק מהאירוע הזה, ושייך לאירוע הזה. וזה נתן להם כל כך הרבה, והם בנו בין עצמם קהילות, והם נפגשו אחרי זה לבד בלעדינו, והם התחילו להפעיל את עצמם לעוד פעילויות אחרות, הם אומרו, וואלה, אם אני משקם בכפר עזה, למה שאני לא אעשה את זה אצלי בשכונה? למה שאני לא אעזור עכשיו את הבית ספר היסודי של הילד, אני אצבע כי העירייה לא צובעת, או אני אלך לשכונה המוחלשת אצלנו, ואני אסייע שם, ונפתחו דברים מטורפים. אנשים שאין להם כסף, ונשרף להם הבית, עכשיו אני מכיר ששיצאו בקריית עטה, בית של, לא מכירים, אספו 3,500 שקל, באו ונתנו, ועשו. אז האירוע הזה, שלקחת את הגיל השלישי הזה, ולהוציא ממנו את הטוב שבו, ויש בו כל כך הרבה טוב, זה בעיניי יכול לעשות שינוי דרמטי. דרך אגב, הם יודעים לעזור בשיעורים פרטיים לילדים. למה לא לקחת עכשיו לבנות את האירוע הזה לתוך שיעורים פרטיים, שהם במתמטיקה הם יודעים, אנגלית הם יודעים, הכל הם יכולים לסייע ולהרגיש חלק במפגש הזה בין מבוגר מלא דברים של אותם אנשים שהם בעיניי יחזיקו את המדינה הזאת בשנים האחרונות.
אז רגע, אז אם אני שנייה מסכם את זה לעצמי וגם למאזינים שלנו, כדי לראות אם הבנו, אז אתה אומר, הבעיה היא שיש לנו המון צרכים במדינה, ומנגד, עוד בעיה, יש לנו קהל, שזה למעשה הציבור המבוגר בישראל, גיל שלישי, פנסיונרים וכו', שזה טלנטים, הייתי אומר,
לגמרי,
במונח של הייטק, טלנטים,
יפה, מעולה.
משאבים לא מנוצלים, הם רוצים את העשייה, המדינה צריכה את התרומה, לחבר את זה, ולתת להם להיות פעילים ותורמים וכולי. אז אני הבנתי, אני רוצה רק להקשות טיפה, במה זה שונה מנגיד ההורים שלי הם פנסיונרים, והם מתנדבים בויצו, בנעמת, בכל מיני מקומות, בעירייה. מה אתה למעשה מציע פה שהוא יותר עמוק מזה?
קודם כל מצוין שהם מתנדבים. אני קורא לכל אחד להתנדב באירוע הזה, מצוין. אני מציע להם משהו יותר חלוצי. יש פה משהו, במיוחד אחרי השלוש שנים האחרונות, אנחנו זוכים לחלוציות הזאת. אנשים שבאו לכפר עזה, אני מסתכל על זה כפיילוט באירוע הזה, הם הרגישו שהם כמו החלוצים, כמו ההורים שלנו והסבים שלנו שבאו לבנות את המדינה הזאת.
כן.
למה? כי הם שמו אבנים למדינה, כי הם תייחו בתים, כי הם שמו משהו נצחי, הם שמו משהו הרבה יותר עמוק ברמה הרגשית.
כן.
אני, אתה יודע, לקחת אנשים עכשיו לסייע לקריאת שמונה, היא עיר עזובה כרגע. כן. יש בה מעט מאוד אנשים, ובאירוע הזה, אם נכניס לשם קהילה חדשה, אנשים שיעשו, שיעבדו, שיהיו חלק מהאירוע הזה, זה יפריח את השממה במקום הזה. אנחנו כל הזמן מסתכלים בעיניים שלנו על הדור החדש, ועל ה-AI החדש, ועל... לא, רגע, דקה, יש פה כל כך הרבה מה לעשות, ואתה יודע, יש שם עיר עזובה, אפשר להיכנס ולשפץ את העיר הזאת ולתת לה, ואנשים שיעברו אחרי 50 שנה, יגידו, וואלה, הסבא שלי פה, עשה את הדבר הזה, את החלוציות הזאת. זה אירוע אחר בתפיסת הבן אדם, זה הדבר, ועדיין התנדבות בויצו.
לא, לא, אני מבין, זאת אומרת, אני מדבר על פרויקטים יותר עמוקים, יסודיים, שורשיים, חלוציים, שמתחברים לבעיות יסוד של המדינה, כמו הקמת אזורים שנפגעו במלחמות. אני מבין.
אז הדגש שלנו בפודקאסט הזה, זה על פתרונות שהם באמת ישימים. אפשר לעשות אותם במהירות ובתקציבים יחסית סבירים. בוא נהיה קונקרטיים. מישהו עכשיו מקשיב לנו ואומר שהוא רוצה לקדם ולקחת חלק. מה הצד הראשון שאפשר לעשות מחר בבוקר?
אחד, שדבר איתי. שתיים, אחד לצאת ולדבר עם אנשים, למצוא את הוואקומים. אנחנו נמצאים בוואקומים. אני חושב שבן אדם שיחליט שהוא מוכן, קודם כל, מהתחלה חדש.
לשאול אותך שוב?
כן.
אוקיי. הדגש שלנו בפודקאסט הזה זה על פתרונות שהם ישימים, יחסית מהירים, ואפשר לעשות אותם בתקציבים סבירים. מה בן אדם שרוצה לקחת חלק יכול לעשות מחר בבוקר?
אז באופן כללי, אני רוצה להתחיל שנייה מהכללי. הכללי בהתנדבות אפשר לעשות הכל. כל אחד מאיתנו היום חייב להבין, ש-20% מהזמן הפנוי שלו חייב ללכת להתנדבות. זה אירוע, אנחנו התעוררנו על עצמנו, אנחנו חייבים להבין שהחיים, אני מסתכל על זה אפילו גם בצד הפוליטי וגם בצד ההסברתי, אנחנו חייבים להיות בחברה שלנו הרבה הרבה יותר פעילים ברמה הזאת, בין אם אתה פעיל בשכונה שלך, ברחוב שלך, בעיר שלך, או אתה עושה משהו שהוא ארצי. אנשים חייבים להבין שהעולם שלנו, אם אנחנו רוצים להטמיע את הערכים שלנו, את הזהות שלנו, את מי שאנחנו, זה כל הזמן לעשות. אי אפשר לחשוב שנשים פתק פעם בארבע שנים, והכל יסתדר במדינה הזאת. הבנו שזה לא עובד באירוע הזה. זה ברמה הזאת. הדבר השני זה להתחיל לחפש את הוואקום. יש וואקומים אדירים, וזה נורא, נורא ברורים לנו, נכון? גם אזורים מוחלשים, וגם אזורים שעברו אותה את כל ההתקפה הנוראית הזאת, וגם לדבר, פשוט לצאת ולדבר, ולמצוא, יש גם ארגונים דרך כלל שעושים חלק מהאירוע הזה, גם החמל האזרחי, גם לב אחד, יש ארגונים שעוסקים בהוויה הזאת, אבל מספיק רכב, צבע ודלי, זה הכל. לפגוש קהילות, לפגוש רכזי קהילה, לפגוש את האחראים בעיריות הנכונות ששם עובדים. יש מלא דרכים להתחיל לפעול, זה מתחיל פה בלב, שם זה מתחיל. אם אתה מפעיל את הלב, אתה מוצא תוך שנייה, ואני אומר לך, כל אחד שעושה, נסחפים אחריו אנשים. זו תחושה שאי אפשר להסביר, אני תמיד, המוטו שלי, שאני מגדל את הילדים שלי, זה מה שאתה נותן, אי אפשר לקחת ממך. זה הכל. זאת תפיסת העולם שלי. וכשאתה נותן למישהו, אתה מסדר, מישהו ערירי, אתה מסדר לו את הבית, בסדר? עשינו את זה עכשיו, ממש. זה אושר בלתי, בלתי נגמר, זה יכולות בלתי. כשבאנו לשכונה בכפר עזה, ואנחנו רואים מי גר שם ומה עושה, איך הם עובדים שם, זה מרתק לראות את הדבר הזה, זה כאילו הלב מתפוצץ, והילדים שלי והנכדים שלי ידעו שאבא עשה או סבא עשה שם, היה חלק מהחלוציות הזאת, ולכן אני ממליץ לכל אחד לעשות את זה. זה מתחיל בשיחות נורא פשוט, בין אם ללכת לארגונים, בין אם להתחיל לפעול באופן עצמאי. אני חושב שתמצאו בכל שכונה את האנשים החלשים, תמצאו בכל שכונה את האנשים שצריכים את העזרה, תמצאו כמובן בכל עיר את כל מה שצריך. לכן נורא קל להתחיל לעשות, זה רק אמונה ולהתחיל לעשות.
אבל בעתיד אתה היית מציע שיהיה איזשהו גוף מתכלל, מטריה כזה, כן?
ברור. אני הייתי שמח לקחת גוף כמו החמל האזרחי, ושיהיה מטריה של האירוע הזה. יש פה כמובן עניינים ביטוחיים, ועניינים של רכוש וכולי. אנחנו רוצים, ונכנס לתוך בתים, אתה רוצה לראות שזה הכל מסודר, והכל כמו שצריך. ברור שאני רוצה שאני הייתי מת שהמדינה תיתן לזה חסות, ותיתן לזה כנפיים לדבר הזה, בלי ספק.
אז עניינים, סליחה, עניינים ביטוחיים זה אתגר אחד. איזה עוד אתגרים אתה רואה ברעיון הזה? והאם אתה מכיר איזה שהם מודלים דומים בארץ, בעולם, איזשהו פיילוט שאפשר ללמוד ממנו?
חמל האזרחי זה הפיילוט.
הפיילוט זה חמל אזרחי. סתם, אני אתן עכשיו לדוגמה, אני אברח מכפר עזה, כי הוא נורא הזה. אנחנו מסיים עכשיו בבנייה של הפארק של רוני אשל, התצפיתנית, ביחד עם אייל ושרון אשל, אנחנו בונים בצור יצחק את 4.5 דונם, שאנחנו שם הזמנו את הקהל ועושים. זה פשוט ממגנט לראות אנשים שבאים ומרגישים שהם כל כך מסעים, והם חלק מהזיכרון וחלק מהעשייה, ולכן יש כל כך הרבה, יש פעילויות, ואני מזכיר שיש לנו כל כך הרבה נרצחים, כל אחד מהם זה עולם שלם שאני רצו להנציח אותו. כל, יש לנו המון מכינות שבו, יש המון המון פעילויות שקורות כרגע. זה פשוט, פשוט להגיד את האנשים האלה, פשוט להביא את האנשים האלה, ולתת דוגמה אישית. אני חושב שחלק מהאירוע הזה שהוא עובד כל כך טוב, הוא דוגמה אישית, הוא הובלה של האירוע הזה, הוא לבדוק איפה, גם את החמל וגם את זה אנחנו בונים בצורה שמאפשרת. איך, מה זה מאפשר? אני אומר לך, אתה רוצה לעשות? תביא רעיון, אני אעזור לך, מה אתה צריך ממני? אתה צריך ממני שיעזור לך למצוא צבע, בוא נחפש מי שיתרום צבע. בין אם זה חברת צבעים, או מי שייתן כסף לצבע. אתה צריך את זה, אנחנו מאוד מאוד מסייעים ומאפשרים לאנשים להוביל את הדבר הזה, ואנשים, זה מדהים אותי מפעם לפעם, כמה אנשים עדיין, אחרי נתינה אינסופית של 3+ שנים, ממשיכים לתת, ממשיכים חברות שעדיין נותנות, כספים ועזרה, אנשים נותנים מהלב שלהם, זה מרגש לראות את הדבר הזה.
בהקשר לתחילת השיחה שלנו עם אחים לנשק, ואז הביקורת וכו', והקרע בעם, הממשלה וכו' וכו'. מה ראיתם בחמל האזרחי וההתנדבויות מבחינת הפלחים באוכלוסייה, השבטים, כמו שפעם קראו לזה? היה לכם את כולם?
כן, אני אגיד לך מה. השאלה שלך מצוינת, אנחנו, עשינו הכל, בסדר? אני אומר את זה בהסתכלות עלינו, לקרב, להביא אנשים פנימה, לחבק, לא, אנחנו אחרי תחילת האירוע, עשינו קמפיין כולנו אחים. היה ברור שהאירוע הזה זעזע לנו את כל אמות הסיפים באירוע הזה, והיה ברור שהצלחנו בימים הראשונים, בשבועות הראשונים, לשנות כל דיסקט. אנחנו הפכנו בהסדרות להיות מאחים לנשק, לאחים לנשק. היינו מחובקים ואהובים, היינו במקום שהוא בלתי נגמר באהבה הזאת. ומישהו עבד כדי לפרק אותנו מחדש. מישהו עובד בזה, המכונת רעל הזאת.
אבל אתה אומר שבא, נגיד, השיחה, כן.
לא, אני אין לך את זה. אני אומר, אני מוביל את זה למקום שבו, אני אתן דוגמה, רבני הציונות הדתית באו אלינו, ישבנו ודיברנו ובנינו. אמרתי, חבר'ה, בואו נעשה דבר פשוט, נורא פשוט. בואו נעמוד על במה אחת, ולמדנו אחד את השני, באמת הכירויות, ואני מאוד מעריך אותם דרך אגב, על האומץ הם באו אלינו. אני אומר, חבר'ה, בואו נעמוד על במה אחת, ידיים משולבות, ונגיד, חבר'ה, אנחנו אחים, אנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו שונים אידיאולוגית, יש לנו מרחב אידיאולוגי שונה, אבל אנחנו באים מאותם ערכים. לא הצלחתי להביא אותם לבמות. לא היה אומץ אמיתי. אתה יודע מה, אני אקח את זה לעוד...
לא, רגע, אבל אני דווקא רוצה, שנייה, בוא לעזוב את הבמות. 10,000 שהתנדבו לבנות את כפר עזה.
היו הכל.
מכל השבטים.
כולל נוער גבוהות. כן, כי אתה יודע למה? כי היה פתאום חזון שהוא לא דיבר ימין ושמאל, או לא דיבר על... היה לנו אותו חזון משותף, לבנות מחדש, לייצר שיקום, ריפוי לחברה הישראלית. זה היה אירוע שבו הם באו. דרך אגב, הם לא הצטלמו, הם לא רצו להצטלם, הם פחדו. יש איזה פחד. שאם הוא נמצא בשתי הצדים דרך אגב, צריך אומץ, אין אומץ לאנשים, אין אומץ אמיתי להגיד, וואלה, אפשר אחרת במקום הזה, ועשינו.
זאת אומרת שאני אגיד לך לאן מוביל, שאולי תוצר לוואי של הפעילות הזאת, של לקחת חבר'ה בגיל השלישי, ולחבר אותם להתנדבות באזורים שצריכים עזרה, או אזורים גיאוגרפיים, או אזורים תמטיים, כן? כי יש נושאים, כמו שדיברת על שיעורים פרטיים, חינוך וכולי, אז יכול להיות שהפעילות הזו גם תקרב לבבות, לא רק תסייע לאזורים המוחלשים.
אחד, היא בטוח תקרב לבבות, בטוח. אבל אני כן אגיד לך, ואני כבר לא תמים כמו שהייתי, אני אומר, הלב שלנו היה ענק לאירוע הזה, ואני אומר, אנחנו ניתן סתם דוגמה, אנחנו קיבלנו פרס מעיריית שדרות, חמל האזרחי קיבל פרס, ואמרנו, ניקח אותו בשקט, בעדינות, בזה, זה כבר היה שלב שכבר עבדו, זה, יום אחרי זה, אחרי שקיבלנו את הפרס, ובאמת, עשינו בסדרות מהפכים. אני אומר, ראש העיר יצא נגד האחים לנשק. ואני אומר לעצמי בלב, למה? כי בין אם אתה יכול להגיד, חבר'ה, אני לא מסכים איתם, לא מסכים עם הדעות שלהם, אבל אחים שלנו, אנחנו, הם הצילו אותנו, הם סייעו לנו כל כך הרבה, הוא לא היה מסוגל להגיד את הדברים האלה. אלה האנשים הנפלאים שפגשתי, שעבדתי איתם. אנחנו חילצנו את הילדים שלו מהתופת. אנחנו הוצאנו את המשפחה שלו, הוא לא היה מסוגל להגיד את הדבר הזה. יש פה משהו שאני מאוד מתחבר ל, 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 לערך שלך שאומר, זה יחבר, זה, הלויד, אבל זה מאוד מהר, יש מכונה שעובדת לפרק. יש מכונה שעובדת בלייצר כל הזמן את החומה בינינו. את הדבר הזה, את האש הזאתי, צריך לחבב, וזה עבודה במקום אחר. היא לא ברחוב. זה שיש אנשים שמאמינים שיש קונספירציות שבו מישהו היה שותף לטווח הזה, זה מטורף. אתה שואל לך, איך זה יכול להיות? באיזה וקום נכנס לאנשים? יכול להיות שמישהו מהצבא עזר, או מישהו מהזה עזר למישהו, שיהיה טווח כזה, אתה יודע, למקומות האלה. זה מטורף. את הדבר הזה, יש מישהו שעובד בזה. יש מישהו שממש דואג שהדבר הזה יקרה. אני את התמימות איבדתי. אני הלוואי, והתמימות תחזור לי, אבל היא לא קיימת כרגע. אז לכן אני אומר, גם שיעשו, הלוואי שזה יקרה החיבור הזה, אני לא בטוח שהוא קורה.
אגב, מהמעט שאני יודע, מי שעובד בלפרק ולנתק בין הזרמים השונים, זה גם גורמים חיצוניים.
לגמרי.
יש לא מעט, אומרים, חוות בוטים,
אבל גם אז, גם אז אני מבקש מהם, גם אז, אני אומר, חבר'ה, תגידו, זה פייק, אתם עידדתם, היה חוות בוט, היה בוט, איראני שאמר משהו, בסדר? אני אומר, חבר'ה, תגידו שזה הפייק, הם לא אומרים את הדבר הזה. אני אומר, חבר'ה, גם אז יש פה רצון, לצערי, הוא לייצר כל הזמן, להוות כל הזמן שנאה, אני ואתה, אתה והם, שחור ולהבה. אין את הדבר, לא צריך. כשיושבים ביחד, גם אין הבדלים בסוף, בין ימין לשמאל, בוא נגיד את האמת. בסוף אנחנו צריכים ממשלה, ואנשים שיעבדו בשבילנו. כן. רק יעשו את הדברים הנכונים. אין הבדל במקום הזה, יש פה רק רצון לייצר כל הזמן חיכוכים, לכן, אתה יודע, לפעמים הליכה למקומות אחרים, יכול לעשות טוב, יכול גם לעשות רע.
אוקיי, ושאלה אחרונה ברשותך, מה נותן לך תקווה? ואיזה מסר היית רוצה להשאיר למי ששומע אותנו ורוצה להצטרף
לעשייה? אני יכול להיות קיצ'י, אבל...
כן, זה מותר לך.
אחד המרכז הבין, האוניברסיטת רייכמן, אני לא צוחק, אתם אי של מצוינות בעיניי, בעשייה, בנתינה, בתמורה, אני זה בקיצ'י, אני רואה את זה, אני עוקב אחרי זה, אני מסתכל על זה, אתם אור גדול שנמצא פה, ובמיוחד החיכוך שלכם עם סטודנטים בינלאומיים, והיכולת לייצר פה הסברה וכו', יש פה הרבה דברים טובים שקורים במקום הזה. תראה, אני מקבל הרבה, אחד זה המשפחה שלי כמובן, שנותנת לי הגעה ואת היכולות לעשות, המון אנשים שכותבים לי על, על, על העשייה וכולי. וכמובן, הונגריה, מה שקרה בהונגריה, וגם זה שהצלחנו בסוף, מסתכל אחורנית, לא הצליחו לעשות פה הפיכה משטרית. והשתקמנו, ואנחנו מסוגלים לעמוד על הרגליים, ואנחנו עושים, ואנחנו כל הזמן נעשה. ויש ציבור ענק שתומך בדבר הזה, גם אם הוא עייף, וגם אם הוא... יש פה התעוררות, יש לנו עוד שנייה בחירות, צריך להגיד את זה. מבחינתנו הבחירות זה אירוע מכונן, אנחנו חייבים לדאוג שהן יהיו דמוקרטיות ושוויוניות, ושכולם, כולל כולם, יוכלו להצביע, ואנחנו פועלים כדי לדחוף את כל מי שרוצה שישראל תישאר ליברלית, דמוקרטית, דמוקרטית, יהודית, ברוח מגילת העצמאות, יישאר, ואני שומע אנשים שאומרים, אם משתנה פה, אנחנו נחזור, אנשים שעזבו, אני לא נותן לייאוש להיכנס לתוכי, זה חלק מיזמות וחלק מעשייה אינסופית, גם שאתה נופל וחוטף מכה, ובכיתי וכאבתי ונעצרתי וחטפתי מכות, אני לא נותן לשום דבר לעצור. אני פעם אחת עושה עשייה בונה, איכותית, עם ריפוי ושיקום. פעם שנייה אני נלחם מול כוחות רשע גדולים במקום הזה, ואני מקבל אהבה מהציבור הזה. אז אני מבין שאני במקום הנכון, וכשאני, המכונה עובדת עליי, אני יודע שאני עושה משהו טוב.
אוקיי. אייל, תודה רבה.
תודה שהזמנתי. גליה,
תודה רבה. תודה רבה. ושיהיה לנו בהצלחה, ולדחוף את המדינה קדימה, עם הרעיון שלך ורעיונות נוספים. תודה רבה.
אמן ואמן.
על הכיפק.